ניקח את זה איזשהו עיקרון, עיקרון כללי כזה, שהכל בחזקת צומין, עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם. הוא לומד את זה מפה, ויפקח אלוקים את עיניה. להמשך, ותלך ותמלא את החמת, עד אמר, מחוסרת המנה איתה. זאת אומרת, אפילו אחרי שהשם מגלה את עיניה, עדיין זה לא עוזר לה לאגר, והיא נשארת מחוסרת המנה, ולכן, ותלך ותמלא את החמת, זאת אומרת, היא בריצה, כן, רצה למים וממלאת את כל החמת, מתוך פחד שעוד שנייה זה הולך ונעלם. היא לא מבינה שבעצם השם גילה לה, כי יש לו מטרה, יש תכלית בכל העניין הזה, כן? ובוא נאמר, זה גילוי לבזבוז, כן? לריק, בגלל שגם אחרי שהוא גילה את עיניה, אז עדיין היא נשארה באותה דרגה, באותו מעמד של מחוסרת המנה, ומה שמעניין אותה עכשיו זה המים, וזהו. השאלה, מה באמת המשמעות של ההכללה הזאת שרבי בנימין עושה מהסיפור של ויפקח השם את עיניה, שהכל בחזקת צומין עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניה? מה זה אומר שהכל בחזקת צומין עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניה? איך הייתם מפרשים את האמירה הזאת, את המשפט הזה, הכל בחזקת צומין עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניה?
סוג של איזה, כאילו, אתה לא יודע לאיפה אתה הולך, ואז כאילו יש איזה פנס שמנדק, כאילו אתה יודע, לא יודע, לאיפה אתה צריך ללכת, או מה, איפה אתה הולך. אתה לא יודע, כאילו, או כאילו אולי, כאילו, או דווקא יושב, וזה יש כל כך הרבה פרחים, ואז פשוט צמצום אור ומאיר לך, כאילו, לאיפה אתה צריך ללכת.
אני הייתי אומר, זה יותר אפילו, כאן איזה פשט, כאילו. לא ראיתי אינה ראיה, כאילו. שום, כאילו, עד שלא ראית שום דבר, הוא לא, הוא מבחינתך לא היה שם. אבל, אם כאילו, הקדוש ברוך הוא יכול, כאילו, שפתאום תרד, ואז זה היה שם. הראייה שלנו היא לא, עד שהיא לא נתקלת במה שהיא צריכה לראות, היא חסרת משמעות למעשה. אז עד שהקדוש ברוך הוא לא גורם שנראה את מה שאנחנו צריכים לראות, בעצם כל מה שראינו היה חסר משמעות. לא ראינו בעצם. היינו פסומים.
להאמין שכל הבנה שלנו, כל דבר שאנחנו, כן, הערת עין כזאת שפתאום אנחנו מגלים את מה שרצינו, זה בהכרח משהו לא מאיתנו, משהו השראתי יותר, כאילו משהו שאני,
משהו מה?
משהו שנוגע יותר בתחום של השראה, לא, כאילו, נגיד אני מסתכל על הגמרא ואני רואה ופתאום, כאילו בצ'יק, זה לא דווקא מתוך איזה מהלך שאני עושה מחושב, טוב, אז אם זה ככה ואז ככה ואז ככה, אז, עכשיו הבנתי. עכשיו הבנתי, אז הוא משהו כבר אחר, כאילו בסדר גודל אחר. הוא לא מגיע ממך.
אז הכל בחזקת צומרת, שבעצם המפגש הראשון שלנו עם כל דבר הוא מפגש של עיוורים. אנחנו באמת לא רואים. גם מה שנראה לנו שאנחנו רואים, אנחנו בעצם לא רואים. וכדי שנוכל לראות, אז צריך שיקרה משהו, שהמשהו הזה, כן, כמו שאתם רואים, זה משהו שהוא, שהקדוש ברוך הוא צריך להיות מעורב בו, כן? מה שמעניין, אבל שעד שיעיר השם, עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם, זאת אומרת, בסופו של דבר, הכלים שלנו זה הכלים שלנו, כלומר, לא מדובר פה על איזושהי קריסה של הכלים, זה לא איזה ויאיר את השם על הר סיני, זה גילוי כזה שהוא מחוץ לכלים, ויכול להיות שאפילו הוא, והוא לפעמים יכול אפילו לשבור את הכלים, אלא זה גילוי, וזו תארה שהיא בתוך הכלים. זאת אומרת, עם הכלים שלנו, עם העיניים שלנו, עם הכוחות הטבעיים שלנו, בסופו של דבר, אחרי שהקדוש ברוך הוא פותח לנו ומאיר לנו את העיניים, אנחנו מצליחים לראות את הדברים שהם שמעבר, אין פה עוד. יש עוד אחד, סליחה.
אולי זה כמו המשל הזה על זה ארבע אנשים שהיו בחדר חשוך, היה שם איזה פיל, ויש משהו רגיש, אז עכשיו זה לא משהו, מה זה? ואז כאילו, גם מדקה הוא אומרים שזה פיל. אחד מתרופס את זה מתוך הנבט מבט. היישומים, אתה אפילו לא באמת יכול להבין מה אתה רואה. אתה מבין לפי הכלים המצומצמים שלך.
כן.
אז אנחנו בגלל שהוא מערכת התמונה השלמה, אתה מבין.
כן.
כל אחד תופס את הצעה שלו, אז יש פה תמונה שלמה.
העולם הזה הוא עולם דרך השוחה, ככה הוא נקרא בזוהר. ובעולם החושך, אז באמת הכל סומין. זאת אומרת, בחושך לא רואים. אבל מצד שני, יש אופציה כזאת. שהקדוש ברוך הוא מאיר את העיניים. והקדוש ברוך הוא כשהוא מאיר את העיניים, אז אנחנו רואים את מה שיש. כלומר, אין פה איזה משהו שהוא פתאום התחדש לכבודנו, משהו שהוא בעצם לא היה קיים והומצא עכשיו בשבילנו, אלא בעצם זה האפשרות שלנו, בכלים שיש לנו, להצליח לראות את מה שמעבר, את מה שבעצם כל הזמן היינו סומים ביחס אליו. הוא היה שם, אבל לא היה לנו את היכולת לראות אותו. העיקרון הזה, אני חושב שהוא עיקרון מאוד מאוד יסודי, שיש לו המון המון השלכות והרבה הרבה היבטים, וכן, כמו שהזכרתם, גם לעניין לימוד תורה. וככה, כשאני ניסיתי לחשוב כאילו למה זה מתחבר לי, אז זה מתחבר להמון דברים. כל מיני תורות, כל מיני עקרונות שבעצם הם בנויים על הנקודה הזאת, כן? שבעצם בסופו של דבר באמת באמת הכל כאן. הכל באמת נמצא. ולא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא ממלא הכל. הקדוש ברוך הוא באמת נוכח ונמצא פה. והפער בין בין המפגש לבין הריחוק הוא בעצם פער שבנקודת המבט שלנו. כמו איפה אנחנו נמצאים ביחס לדבר הזה. אין פה דברים מחודשים, אלא יש פה רק יכולת לראות את הדברים שנמצאים כאן, שהם מעבר, אבל בעיניים הפשוטות שלנו, הפעמים, המעבר הזה הוא נסתר מאיתנו, ואנחנו לא מצליחים לראות אותו, וכשהקדוש ברוך הוא, אנחנו זוכרים שקדוש ברוך הוא מאיר את עינינו, אז פתאום אנחנו מגלים דברים שכל הזמן היו, אבל באמת לא שמנו לב, לא ראינו. זה ברבדים שונים יכול להיות, כן? גם בדברים פשוטים, כן? כל מיני תשומת לב לכל מיני דברים, כל מיני תובנות פשוטות, שאפילו עובדות מסוימות, או מצבים מסוימים, שאדם סומה ביחס אליהם, כלומר הוא לא עיר אליהם, הוא לא שם לב אליהם. ויש איזושהי נקודה שפתאום הוא הקדוש ברוך הוא מאיר את עיניו, פתאום הוא שם לב לדבר כזה, הוא שם לב לתופעה מסוימת, הוא שם לב לאיזה נקודה, לאינפורמציה מסוימת, שאפילו אני אומר ברמה הכי פשוטה, הכי שטחית, הכי חיצונית. אבל כמובן שמעבר לזה, זה גם דברים שהם דברים של עומק, של תובנה, של תפיסה, של השגת אלוקות, שהדברים נמצאים, השאלה באיזה מידה אנחנו קשובים וערים אליהם. כן, אני אגיד כמה דברים ככה לזריקה. הגמרא בברכות, בסוף פרק ראשון, מדברת על זה בסוף פרק שני. יבו מפטרי, רבנן, כן, יש שם כל מיני ברכות שמברכים אחד את השני, ויוצאים לבין הזמנים, היה ככה סדרת ברכות. אז אחת מהברכות שאמרו, לא זוכר באיזה בית מדרש אמרו את זה, אז אמרו, עולמך תראה בחייך, זה מה שמברכים אחד השני. ועולמך תראה בחייך, הכוונה, מה שרשי מפרש שם, שתזכה לראות את הארת העולם הבא בעולם הזה. כלומר, העולם הזה הוא עולם דרך השוחה, וברמה הבסיסית שלו, אז בעצם הוא מנותק מהעולם הבא, בעצם מההארה של הארה רוחנית, הארה של אלוקות. אבל עולמך תראה בחייך, זה שתזכה, כן, ואני שדווקא כשהיו יוצאים לבין הזמנים, הם מברכים את הברכה הזאת. אולי בישיבה זה לא חוכמה, כן, אבל החידוש הגדול זה שכשיוצאים, מה?
תראה את העולם.
כן, כשאתה יוצא החוצה, אז אולי יש לך יותר סיכוי, באמת. בוא נגיד את זה ככה, כשאתה בישיבה, אתה בעולם הבא. ואז כשאתה בעולם הבא, אז אי אפשר לראות את העולם הבא בעולם הזה. אבל אחרי זה כשיוצאים לבין הזמנים, יוצאים לבין הזמנים, יוצאים לבין הזמנים פעם. לעבוד בשדה, נכון? רב אמר לתלמידה, אבל תבואו אליי לא ביום תשרי, לא ביום ניסן, כי זה הזמן שצריך לעבוד בחקלאות. היו חקלאים, היו עובדים, חוזרים למשק ומפשילים שרבולים. שתזכו, אבל בתוך העשייה הזאת, בתוך העולם הזה, כן, אנחנו צריכים אולי לפני הגיוס, כן, לברך, לא מפת תראה בחייך. כשאתה יוצא לעולם אחר של עולם של עשייה, תזכה שבתוך כל בתוך כל הדרק הזה, כן, בתוך כל העולם החומרי והפיזי וכל העשייה המתישה וכולי, תזכה שיהיה בזה הערה, שיהיה בזה איזה נקודה של השראה, משהו שהוא מעבר רק למובן של העולם הזה. טוב, יש עוד הרבה דברים והרבה עניינים. בואו נראה מה שפת אמת אומר על הדבר הזה. שפת אמת זה קלאסי בשבילה, בגלל שמי שקריא את ראש של שפת אמת, קודם כל, שפת אמת, הנושא שהכי אני חושב נפות בשפת אמת, אתם יודעים מה זה? שבת. שפת אמת כמעט תמיד בסוף הגיעה לשבת איכשהו, וכי שבת באמת זה נקודה שנקודת המפגש בעצם בין העולם הזה לעולם הבא. וכן, בין העולם הבא. והשפת אמת, אני חושב שהסי שלו זה באמת הנקודה הזאת של הערה אלוקית פנימית שנמצאת בכל נקודה ובכל מקום, והתפקיד שלנו בעצם לחשוף אלוקות את הנקודה הזאת. ולכן ברור שהוא לא יפספס את ההזדמנות הזאת של הכל סומין, הכל בחזקת סומין, עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם. במדרש, ויפקח אלוקים את עיניה ותראה באר, מכאן שהכל בחזקת סומין, שהקדוש ברוך הוא מאיר העין. עוד שעה ותמלא חמת מים שהייתה חסרה מנתו. ועמוז זל, כן, אתם יודעים איזה עמוז זל של השפת אמת? אדוני, האמת עכשיו אני קצת מתלבט כשאני בא לפתוח את הראשי תיבות האלה, כי השפת אמת, אבא שלו נפטר בגיל צעיר מאוד, ממש בגיל צעיר, הוא היה ממש ילד קטן, ומי שגידל אותו זה סבא שלו, שזה חידושי ערי, רבי יצחק מאיר מגור, אלתר מגור, כן, שהוא בעצם הראשון לשושלת גור, שהוא היה תלמיד חבר של הקוצקר, כן, היה איתו ביחד, היה תלמיד. אז בדרך כלל ראשי תיבות זה העמוז, אדוני אבי מורי וזקני, מורי זקני, זל, כן, שזה סבא שלו חידושי ערי. פה חסר איזה א' אחת, אז זה גורם לי להתלבט, האם הכוונה באמת שיש איזה תורה שהוא שמע בשם אבא שלו אולי, שהביאו לו מסורת, או שאולי זה דבר ש... כי בדרך כלל התורות שהוא מביא זה מסבא שלו, כי הוא גדל על ברכיו של סבא שלו. יש הרבה סיפורים על הקשר בין הסבא לנכד. פעם הסבא הרדים את הנכד במיטה שלו, והשמש הגיע לשם וראה פתאום את הילד הקטן במיטה של חידושי ערים, אז הוא רצה להעביר אותו, אז הוא אמר לו אל תיגע בו, והחזיק ממנו עוד בינקותו. טוב, אז מה הוא אמר? הגיד להוכיח מזה המדרש כי כל הנצרך לאדם עומד לפניו תמיד, רק שצריכים להיות פקוח עיניים לראות. כן, מעניין, עכשיו אני שם לב שזה מזכיר את מה שדיברנו שבוע שעבר. הלך לך, זאת אומרת שהכל נמצא, הכל קיים, הכל עומד. אבל פה זה פחות ברמה האישית, כן, של כל הנצרך לך בעצם קיים בתוכך, ואם אתה תקשיב לעומק של הפנימיות של הנשמה שלך וכולי וכולי, אז בעצם דעת הדרך. פה מדובר ברמה... הכל זה ברמה של העולם, ברמה של המציאות. הכל נמצא, הכל קיים. רק צריכים להיות פקוח עיניים לראות. כלומר, הנקודה היא רק שאפשר יהיה לראות את הדברים האלה. ועל זה ביקש דוד המלך עליו השלום גל עיניי והביטה. כלומר, דוד המלך מבקש על הנקודה הזאת שתזכה אותי לראות את הדברים שהם קיימים ונמצאים. מה? כן. אז באמת אחת המסקנות שאני רוצה שנצא איתה מפה, זה שחשוב להגיד את העיר רצון הזה לפני הלימוד. כן, אמרתי את זה במפגש פתיחה. בסדר, בוא נקרא לה, אבל נכון, זה אומרים את זה בבוקר לפני הלימוד. והעניין על דרך מה שכתוב, אי הוא אמת ואי אמונה, והוא בחינת התורה שבכתב ושבעל פה. כי הקדוש ברוך הוא ותורתו אמת, פירוש אמת שבכל עת ובכל מקום ובכל נפש אין עוד מלבדו, והכל רק תורת אמת. כמו כן אמונה הוא בחינת תורה שבעל פה, שכפי האמונה השלמה שיש לכל אחד שמאמין ויודע שהכל תורה ואין עוד, כך נגלה לו בכל עת ומקום אור התורה. ומי ששם ליבו לעיין בזה ימצא כפי אמיתות האמונה שיש לו, הוא הפתח לראות האמת, כי אמת ואמונה קשורים זה בזה. ולכן אמר המדרש, מה שמילא חמת מים הוא חיסרון אמונה. והרמז, טוב, שנייה, בוא נשאיר את זה שנייה. כלומר, קודם כל זה מה שביקש דוד המלך, גל עיניי ואבית הנפלאות מתורתך. בגלל שדוד המלך הבין שבאמת הכל קיים והכל נמצא, כל השאלה זה רק השאלה של הראייה, של המבט, האם אנחנו נצליח לראות מה שקיים, ולכן לזה הוא התפלל. ואז אומר, השפת אמת, כן, השאלה אם זה חלק מה שהוא שמע בשם אביו או סבו. נראה שזה תוספת. כן, אז בזוהר כתוב, אי הוא אמת ואי אמונה. זאת אומרת, יש בעצם שתי בחינות שהן שלובות זו בזו, כן, בחינת זכר ונקבה, שזה האמת והאמונה. והאמת זה תורה שבכתב, והאמונה זה תורה שבעל פה. תורה שבכתב זה הביטוי תורה שבכתב זה דבר אלוקים. תורה שבכתב זה, כן, מה שהרב כותב בתחילת אורות התורה. תורה שבכתב זה השגב האלוקי, כן, שהוא חופף מעלינו, הוא נמצא באיזושהי נקודה במקום. זה התורה שבכתב כביטוי לדבר השם ברמה המוחלטת. תורה שבעל פה זה השאלה של הירידה, זה בעצם מה שמוריד את התורה שבכתב למציאות, זה מה שמחבר את האדם לתורה. התיווך בין הקדוש ברוך הוא, בין התורה שבכתב ובין המציאות, בין עם ישראל, זה דרך התורה שבעל פה. והתורה שבעל פה, כן, זה האמונה. למה זה אמונה? בגלל שהאמת היא מוחלטת, האמת היא טוטלית, והאמת היא גם ברורה. במקום של האמת הכל מוחלט, וזה המוחלטות האלוקית. אבל האמונה זה במקום שבו הדברים לא ברורים, שם צריך אמונה, כן? איפה שיש גילוי בולט, כן, מובהק, איפה שיש גילוי אלוקות, כן, מעמד הר סיני, אז לא צריך אמונה, בגלל שהאמת בעצם מאירה. במקום שבו האמת מאירה לא צריך אמונה. אמונה מגיעה, כן, להגיד בוקר חסדך ואמונתך בלילות. האמונה היא הכוח שנצרח בלילה, דווקא בחושך, מקום שבעצם הדברים לא גלויים ולא נסתרים, כן, לילה זה גם בחינת העולם הזה. איפה שהדברים הם חשוכים ולא מהירים, שם צריך את האמונה. ומה האמונה? האמונה שמאחורי החושך יש הערה, שמאחורי מה שלא רואים בעצם יש את האמת. וכפי האמונה של האדם שבאמת יש מעבר, יש משהו מעבר לנקודה, למה שהוא כן יכול לראות, אז ככה הוא גם כן זוכה לפגוש את האמת.
זה מתי כאילו הסופי של האמונה זה כאילו בגלל זה כמו שבו אתה תופס כמו שאתה לא מסוגל לראות את הכל.
האמונה זה קשור בכלל לתכלית של בריאת העולם, אבל הקדוש ברוך הוא רצה לגלות את מלכותו במקום שהוא מקום הסתר, כן, זה התפקיד שהוא הועיל לנו, כן, לבוא ובמקום החושך לגלות את מלכותו. אבל האפשרות שלנו לגלות את האלוקיות של העולם, את מה שאומר מעבר לצדדים החיצוניים של העולם, היא תלויה במידת האמונה שלנו שיש משהו מעבר. כפי האמון שיש לנו בזה שיש עולם רוחני, שיש עולם מוחלט מעבר לנקודה החיצונית והשטחית של המבט שלנו, כן, מעבר לחושך יש את האור, היא זאת שמאפשרת לנו ומזכה אותנו גם כן באמת לפגוש את האור הזה, לפגוש את הנקודה המוחלטת של האמת.
המאמין השלם כאילו זה אדם שיכול לומר שזה...
מה?
אז המאמין השלם הוא אדם שמוצא את הגילוי של השם בכל.
הוא מאמין שיש נקודה אלוקית, שיש נקודת חיות אלוקית, שיש גילוי של השערה מאחורי כל דבר, מאחורי כל נקודה. וכשהאמונה הזאת היא חזקה ובוערת, אז מלא האדם גם זוכה לגלות את זה ולפגוש את זה. עכשיו בסוף הוא מעביר את זה באמת לעולם של תורה. ולכן אמר המדרש, מה שמילא חמת מים הוא חיסרון אמונה. והרמז בתורת השם, כן, תורה נמשלה למים, שהמאמין כראוי, התורה נגלה אצלו בכל עת. ואין צריך למלא ביתנו מים. וכן אמרו חזר, מתוך שחסידים היו, תורתה מתברכת במהם. כלומר, התפיסה של הצורך למלא, כן, למלא במים, היא איזושהי רדיפה שהיא רדיפה חיצונית. והרדיפה החיצונית היא נובעת מזה שאדם נמצא בתוך עולם שהמושגים שלו מושגים חומריים, מושגים כמותיים, מושגים של, כן, של שליטה, של הישג, של יש גמרא בסנהדרין שאומרת מחשבה מועלת לדברי תורה. ורש"י שמסביר מה זה מחשבה מועלת לדברי תורה, מי שמתכנן שאני אלמד עד זמן זה פרק זה וזה, כאילו עושה תוכנית עבודה שיטתית, כן, בלימוד הספקים, אז מחשבה מועלת הכוונה שגרומת לו שישתקחו ממנו דברי תורה. מה? מועלת הכוונה מעילה, קלקול. והגמרא במשך אומרת, אבל כשעושים לשמה, אז זה בסדר. כן? כאילו, אני לא רוצה עכשיו לצאת כנגד כל התוכניות בישיבה שמגדירים מספיקים וכו'. אבל צריך לתרץ שכנראה שזה כשעושים לשמה, אז המחשבה לא מועלת. מה הנקודה העמוקה? שגם לתורה אפשר להתייחס התייחסות חומרית. של מדע. והתפיסה היא תהיה תפיסה חיצונית, תפיסה חומרית של התורה. ומלא, כשהתייחסות חומרית, אז הדבר המשמעותי והחשוב, זה העניין של האספק, של לתפוס כמה שיותר, זאת הנקודה. כמו כל תחום של ידע, אתה רוצה לתפוס, אתה רוצה... וכאשר המפגש עם התורה הוא מפגש ממקום של השגה חומרית, אז התורה לא יכולה להשתמם. בגלל שהתורה זה דבר השם, דבר אלוקים חיים. ולכן כאשר אדם מישור ההתייחסות שלו לתורה הוא מישור חומרי, אז התורה לא נתפסת, לא נדבקת בו. ותנאי לחיבור עמוק ואמיתי של אדם לתורה זה שהוא מסגל לעצמו את האופי, כן? ואת הגנון כביכול של התורה. המהר"ל בנתיב התורה מדבר על זה הרבה, כן? בעצם התכונה הכי בסיסית לזכות לתורה זה ענווה. זה מה שחזר אומרים במדרש, מה מים יורדים במקום גבוה למקום נמוך, רק גם מי שמשפיל דעתו אז הוא זוכה לתורה. בגלל שבעצם הבסיס של התורה, הדבר הכי בסיסי, זה כגילוי של אלוקות. התכונה הכי בסיסית באלוקות זה ענווה, וככל שאדם יותר ענב אז ככה הוא מאפשר למפגש לקרות. ולימוד תורה הוא מפגש עם דבר אלוקים חיים. ולכן כשאדם מתייחס לתורה כחומר, חומר לבגרות, כן, נראה לי שבגרות זה הראיה טובה לזה, מה? שמחשבה מועלת. טוב, גם אפשר ללמוד לבגרות לשמע. אבל מי שלומד, מה?
לשמה של הבגרות.
כן. מי שלומד גמרא, כמו שלומד היסטוריה, אז כמו בהיסטוריה שקיבלו לא כך פולטו, לוקח לך שבוע בשביל להתכונן, לדחוף את כל החומר לראש, ובוא נאמר, כבוא לא כך פולטו זה מחמיא, כן, לקצב הבריחה של המידע מהראש. אז מי שמתייחס ככה לבגרות בגמרא, אז גם כן, זה אותו סגנון. אבל אם הוא מתייחס לתורה כדבר אלוקים חיים, אלא שהוא מרגיש כדי שהוא יוכל באמת להיות מחויב לתורה, כדי שהוא יוכל ללמוד בצורה רצינית ואינטנסיבית, אז הוא צריך להגדיר לעצמו הספקים וכולי, אז בסדר, אז זה רק כלים, כלי עזר, אז זה לא מעיד על כל האופי של הלימוד, אלא זה רק איזה משהו שהוא עוזר, אז אם לומדים לשמע, אז מחשבה, אז בסדר, כן, שזה לשם שם, אבל זה יכול לגרום לבלבול, כי הרבה פעמים הספקים באמת יכולים לשעבד את הלימוד למשהו ככה, וזה בעצם מה שהוא לומד בדרך רמז מהסיפור של מילוי החמת מים. זאת אומרת, מי שניגש לתורה, אין מים אל התורה כמו שהיא ניגשה למים, בצורה כזאת של לתפוס ולמלא, אז היחס שלו, כן, זה חוסר אמונה. זה מעיז על חוסר אמונה. בגלל שאתה מתייחס לתורה לא כמשהו שיש מאחוריו השראה, שיש מאחוריו גילוי אלוקי, הערה אלוקית, אלא כחומר, ואז אתה רוצה לתפוס כמה שיותר, כי אתה מבין שהכל במישור הכמותי. אבל מי שמתייחס לתורה בצורה אמיתית, אז זה מה שנאמר בירושלים, מתוך שחסידים היו, תורתם מתברכת במהם, כן? כמו הגמרא שואלת שם, לחסידים שהיו שם שעה אחת לפני תפילתם, אחרי תפילתם, מפעלים שעה וזה, אז הגמרא שואלת, טוב, כאילו מתי היו לומדים? אם היו מתכוננים שעה לפני, שעה אחרי וזה, אז מתי זמן ללמוד? מי שבפולו שם כמה זמן הייתה תפילת שחרית, אתם יודעים את זה? מה? 20 דקות אני חושב, כאילו זה מי שאומרים, ככה מספרים. אז כשאדם בעצם יש שלוש תפילות ביום, כל תפילה שלוש שעות, מתי יש הרבה זמן ללמוד? אז הבבלי מתארת תורת המשתמרת, כלומר לא היו שוכחים את מה שהיו לומדים, מספיק פעם אחת ללמוד ולא צריך חזרות, אז זה חוסך את הזמן של החזרות. אבל ירושלים אומר יותר מזה, ירושלים אומר שהתורתה מתברכת, כלומר על ידי זה היו לומדים קצת, אבל התורה הייתה בגלל, כן, עכשיו זה לא סתם, זה לא צ'ופר, אלא בגלל שהם היו חסידים, ובגלל שבאמת העולם שלהם היה עולם שהוא כולו רוחני, ובגלל שהמפגש שלהם התורה היה מפגש עם דבר אלוקים חיים, וכל הזמן, כן, הם זכו לגל עיני רבית הנפלאות מתורתך, ואני חושב שהם מרגישים את זה מאוד, אני מרגיש את זה על עצמי מאוד מאוד, לפעמים אני יכול לשבת סדר שלם, ובעצם לא יצא משהו משמעותי. אני יכול לפעמים לשבת 10 דקות מול הגמרא, ופום, כאילו, זה נקודה. זו שאלה של התכווננות, שאלה של, כן, הרב כותב בורות התורה, שכפי התשובה, כפי דעת התשובה שלפני הלימוד, אז כך אדם זוכה להרב הלימוד. כלומר, כמה שאדם יותר מכוון, וכמה שאדם יותר נכנס לעולם הזה, כן, לתפיסה שיש פה דברי אלוקים חיים, שיש פה נקודה של השראה מעבר למילים וכו', אז ככה גם כן יכול לזכות לפגוש את זה הגל עיניי ואת הנפלאות מתורתך. וזה מה?
צדקת הצדיק, יש את הפסקה נראה לו ראיש קפה, הוא אומר, אמרת קודם אין את בולטו כך בולטו, אז הוא אומר, זה הצד השני, הוא אומר שככל שאדם יותר, כן, כמו סיר, ככל שיותר חם, הדברים נכנסים יותר עמוק, כאילו אם אדם רוצה לצאם, מתלהב, יש לו גם ביטויים יפים, דברי תורה שעוברים דרך הלב, כאילו אדם שעומד מתוך איזה התכוונות פנימית, איזה דברים מתמעים יותר.
כן, נכון. זה אולי נקודה טיפה אחרת, זה לא בטוח שזה בדיוק אותו עניין. יש זה עניין של זה ברמות שונות. אנחנו עכשיו מדברים על האמונה. אנחנו מדברים עכשיו על שאדם חי בתודעה שבעצם דבר השם מאיר דרך התורה, ועם אלה בעצם מאחורי הדברים האלה יש אין ספור עומקים עד אין סוף, ובעצם דרך זה אני יכול, אם הקדוש ברוך הוא יזכה אותי, כן, יגלה את עיניי, אז אני אוכל לפגוש רמות עמוקות מאוד, כן, וכולי עד אין סוף של אלוקות. בעל שם טוב על התורה פרשך, אז בפרשת נוח יש את עמוד התפילה של הבעל שם טוב. עמוד התפילה זה הרבה הרבה תורות, מסורות, כאילו שנמצאו בשם הבעל שם טוב, אבל הוא נושא תפילה ומתרחב לעוד איזה כל מיני נושאים. מה זה קשור לפרשת נוח, אתם יודעים? מה התפילה קשורה לפרשת נוח? כתוב, צוהר תעשה לתיבה. אז מה הפשט צוהר תעשה לתיבה? שתעשה פתח למילה. תיבה זה מילה, נכון? צוהר תעשה לתיבה, הכוונה שתפתח פתח למילה. אני שם בעצם מגיע למשמעות של המילים והאותיות וזה, שבעצם כל אות וכל מילה יש בה אין סוף שבעצם עומד מאחוריה. והתפילה, כן, באחד הפסקאות, אחת התורות, הוא כותב שזה כמו איזה, הוא אומר אותי, זה כמו סוג של חבל. זאת אומרת, אתה בעצם נכנס למילה. אם תיכנס למילה כאילו לעומק, אז בעצם אתה יכול להגיע עד אין סוף. בגלל שכל מילה היא הערה אלוקית, שהקצה שלה זה באותיות, במילה שפה מהירה מתגלה לנגד עינינו. אבל בעצם בעומק שלה, בשורש שלה, היא אין סופית. ודרכה, דרך המילה, מהשאר, כן, המילה היא סוג של שאר, דרכה אפשר להגיע לאינסוף. אני לא לגמרי מבין כאילו מה, מה זה אומר, כי לא זכיתי עוד לתת למילים כאילו להגיע, אבל הוא מתאר את זה שם בצורה מאוד מאוד מוחשית. אבל אני חושב שכן, אני כן מזדהה מאוד עם, עם העיקרון הזה. זאת אומרת שהתורה היא דבר אלוקים חיים, ולכן דרך כל דבר בתורה אפשר להגיע לעומקים, לפנים מעומקים, כן? בגלל שבאמת התורה היא, היא הרעה אלוקית. המהר"ל כותב בתפארת שאנחנו אומרים, לומד תורה לעמו ישראל, כן, בברכות התורה, לומד תורה לעמו ישראל. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מלמד תורה, הוא כל הזמן מלמד את התורה. השאלה אם אנחנו פתוחים, כן, כמו בת קול שיוצאת מהחורב כל יום, למה לא שומעים? כי לא מקשיבים, ושלא פותחים את עצמנו בשביל ההקשבה. וזה זה בעצם הגל התפילה של גל עיני רבי נפלאות מתורתך. זאת אומרת שתזכה אותי קודם כל להיות איש כזה שמאמין באמת שבתורה, כן, האמונה, שאמונה בכך שמאחורי כל דבר בעצם יש את האמת, יש את האמת האלוקית שמסתתרת. אבל גם תזכה אותי לפגוש את זה, לפגוש את הדבר הזה. זה לא זה, כן, לפגוש את את מה שמעבר. ואני חושב שבאמת זה בלימוד, הרבה פעמים התחושה היא ש ודאי בתחילת הדרך שיש כל מיני קוסמויות, כן, שצריך למצוא את הטריק, כאילו איך עושה הקוסמות הזאת שאפשר פתאום להבין איזה מהלך או להגיד איזה חידוש, כאילו משהו כזה. אבל האמת הפשוטה היא שהמגמה של הלימוד זה בעצם להבין מה שכתוב. אבל במילים האלה באמת יש המון המון הערה והשראה, ודרך החשיבה ודרך הלימוד ודרך הקריאה של המילים, שם אני אוהב פשוט לקחת איזה כמה משפטים, כן, או אפילו בתורה בחומש, לקחת ולהתמקד, להסתכל על המילים, להתמקד עליהם, לחשוב עליהם קצת, כאילו להיות איתם, לפגוש אותם. הרי פעמים פתאום דברים מתחילים להעיר, כאילו זה, הייתי אומר, זה כמו, אתם מכירים את הספרים האלה של התלת מימד? אז זה המחשה קצת חומרית של הדבר הזה, אבל יש משהו כזה, כאילו שפתאום אתה מתבונן, אתה מסתכל, אתה מתוך אמונה, כן, שבעצם במילים האלה יש אינסוף בעצם, אינסוף בעצם פה מתגלה בתוך המילים האלה, ודרכם אפשר לעשות את המסלול הפוך, כאילו בעצם לנסות ולטפס למעלה. והרבה פעמים פתאום דרך ההתבוננות המילים, האותיות הן מהירות, והם פה נתקעו, כן, בדיו על דף, כן, בצורה הכי חומרית שיש, אבל אפשר לפתוח אותם, קצת להרחיב אותם, אפשר קצת לנסות לנסות ולהקשיב למה שמעבר. והרי פעמים הדברים באמת הם מתחברים ומהירים. זה התפילה של גל נעים הביטה, בשביל צריך את האמונה, אמונה שבאמת ככה זה, וזה נכון בלימוד תורה, אבל זה נכון בכלל בחיים. המפגש שלנו תמיד זה בחושך, המפגש שלנו תמיד זה עם הדברים בחיצוניות שלהם, עם ההיבט הכי הכי חומרי והכי נמוך בעצם של הדברים. אבל כשיש לנו אמונה שמאחורי הדברים יש עומק, יש אלוקות, אז בעצם כל דבר יכול פתאום להעיר, כל ידיעה בעיתון יכולה פתאום להעיר, כל דבר, כל אינפורמציה, כל מפגש, כל דבר יכול פתאום יכול להעיר למה שמעבר בעצם לצד החיצוני שלה. התורה הראשונה בליקוטי מוהר"ן זה זה מתחיל. קיצור, שצריך לחפש את השכל שבכל דבר, זה מה שרב נחמן שם אומר. לחפש את השכל שבכל דבר, זה בדיוק הנקודה הזאת. כי בכל דבר יש את השכל, בכל דבר יש את האלוקות, את החוכמה שנמצאת מעבר לדבר. כל אינפורמציה, כן, שהיא בעצם חומר של ידיעה, יש גם את המיניות של הידיעה, יש לה נשמה לידיעה הזאת. ואני יכול על ידי התבוננות וחשיבה וסיעת התשמיה לזכות גם להתחבר לנשמה של הידיעה הזאת, והנשמה הזאת היא אינסופית. אני יכול להגיע לכל מיני דברים, כל מיני נקודות כשאני מתחבר לנשמה של הידיעה. יש את הצד החומרי של הסוגיה, שזה האינפורמציה של הסוגיה, שזה מה שכתוב ברמה כאילו הטקסטואלית הפשוטה. אבל העבודה של הלימוד זה בעצם דרך החומר של הידיעות, דרך האינפורמציה, להצליח להתרומם לנשמה של הדברים, לתובנה, לעומק, לסברה, לחוכמה, להערה, למה שבעצם נמצא מעבר. ובשביל זה צריך לחשוב, צריך להתבונן וכו', אבל כמו שאסף אמר קודם, זה הכל רק, זה כלים, זה אמצעים שדרכם בעצם בסופו של דבר אנחנו נזכה לאיזושהי הערה, למשהו שנמצא זו, כזכרת אותו, הוא כותב באחד המקומות, אני לא זוכר, אולי גם בצדקת מצדיק, משהו שלא. יש לכאורה סתירה, כן, שמורה מגילה אומרת שיגעת ומצאת תניא. ומציאה, כן, הגמרא בסנהדרין אומרת שמציאה ונחש שמשיח דברים שבאים בהיסח הדעת. אז מה הפשר הצירוף הזה של יגעת ומצאת? אם יגעת, אז זה לא מציאה, זה לא בהיסח הדעת. אז רוצה לקרוא בדיוק נקודה הזאת, שאתה יגיע, אתה מהמקום שלך, זה לא ביחס ישר. אתה מתאמץ, אתה אמן, אתה מנסה להבין, אתה מפעיל את ה, כן, את ה, את שרירי המוח שלך, אבל בסופו של דבר זה מציאה, זה לא משהו שביחס ישר למה שבעצם חשבת, אלא זה אחרי זה בא בהיסח הדעת. אבל הכל בנוי על האמונה שבאמת יש משהו, יש מעבר, ואז זוכים גם כן לאותה נקודה של הערה, של המעבר. טוב, להערות, קושיות.
אני מזכה לך שזה פסקה שהרב קוק בפק ד' בורות התורה של פריטת התורה וחירותיה, כמו שהרב אמר פה לעניין המים שעובדים במקום הנמוך, אני חושב שמור משהו שמתגלה כאילו בפרט הכי פרטי שיש, אבל גם מצא שזה לא משהו עמוק, אני לא מבין, כמו שזה בפרט, זאת אומרת, אתה יכול להגיע גם מה גדלו מעשה כשם, אבל גם מה קטנו מעשה כשם.
נכון, זה קשור באמת זה קשור גם לעניין של חיבור הלכה והאגדה, כן, שהרב מדבר על זה שם בעבודת התורה, וחיבור הכללים והפרטים, כלומר זה קשור לעניין הזה. כי בעצם באמת יש השקה, בסופו של דבר זה משהו שהוא מאוד מאוד טבעי, כן, זה לא יכול להיות משהו מעולץ ומולבש, אלא באמת יש נקודה של חיבור בין הפרטים, בין הסברות, בין המהלך של הסוגיה, לבין תובנות שהן תובנות יותר תובנות עומק, של תפיסה, של השגה יותר כללית, יותר רחבה, ששוב, זה 70 פנים לתורה, יש בזה הרבה הרבה אפשרויות, וניסוחים, וגוונים וכו'. אבל זה בעצם, זה העבודה של העיון, תכלס. כאילו, העבודה של העיון זה להצליח להתעלות מעבר לחומר של הסוגיה, מעבר לצדדים כן, הבסיסיים של הסוגיה, של האינפורמציה, כן, ברמה הפשוטה שלה. להצליח להתרומם ולהעמיק לנקודות כמה שיותר עמוקות שקשורות כבר לכללים, כן, לעולם של המחשבה, של האגדה, של התפיסות הכלליות, התפיסות הרוחניות, זה לחפש את השכל שבכל דבר, כן, שאומר רב נחמן. לחפש נקודת החוכמה שמעבר לכל דבר. כל דבר יש לו חוכמה, בגלל שכל דבר הוא גילוי אלוקות. אז בעצם נקודת האלוקות שבו, זה הנקודה הייחודית, זה הנקודה בעצם העמוקה שבו. ואם אנחנו מאמינים בזה, אז גם יש לנו אפשרות לזכות ולפגוש את זה. כמובן צריך להתפלל על זה, גן הרב נפלט מתורתך, כן, שאתם יכולים לזכה אותנו. אבל בעצם זה המסלול של העבודה. בסדר, שנזכה בעזרת השם. לא, אני מאוד ממליץ להתפלל לפני הלימוד, כן. אבי נזר מסופר שם הגיע לאיזה שאלה קשה שלא מצליח להבין, אז הוא היה, יש כמה סיפורים, יש סיפור על אולי זה גם עלה לאבי נזר, או אחד החסידים, בלי החסידים שכל פעם שהיה זה היה מתחיל לבכות ולהגיד תהילים, ואז הוא היה מבין, והיה לזה ביקורת אחרי של הקוצקר, שאמר, לבכות גם אני יודע, כאילו זה לא, אבל סיפור אחר, מי שהיה נותן צדקה, כל פעם שהיה נתקע באיזה קושייה, באיזה משהו שהוא לא מצליח להבין, היה הולך לתת צדקה וכל היה מסתדר. וגם כן התנסות מעניינת, יש איזה משהו שאתה רוצה להבין, אתה לא מבין, נסה לא מצליח להבין את זה, נגיד איזה פרק תהילים, נתפלל הקדוש ברוך הוא לזכות להבין, נסו. ואיזה עובד? אשמח לשמוע, כאילו, את ההתנסויות שלכם, כאילו, יש עוד סיפור, שני אחים, ילדים, צעירים, שבסוף הם התפרסמו, אני לא זוכר מי זה היה, אבל הם, לא היה להם מלמד, הם היו בכפר, ישבו ולמדו, למדו תוספות, ולא היה מי שהסביר לה. אז הם נתקעו, התחילו לבכות, לבכות, להתפלל, הגיתי עם זה וזה וזה, בסוף הבינו, ואז הם משמשיכים על התוספות הבא, ככה. טוב, אז תנסו, אפשר לנסות. טוב.